כל חי אונליין 93fm.co.il
Sorridos shashui Ovozo vadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום ראשון י' ב' בשבט תשע"ח, מסכת עבודה זרה, דף י' ג'. אתם מאזינים לרדיו קול חי, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אחרי שבת הדף היומי, עם כוחות מחודשים בסייעת הדשמיא, עם שמחת התורה, נכנסים אנו לבית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא יהיה רד ואר תקלה על ידי ולא יקשה לבית דבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלינה והביטה נפלאות מתורתך. הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון הסיכום והחזרה לאשר למדנו בערב שבת קודש, פרשת בשלח, שבת שירה, שבת הדף היומי, למדנו את דפים י' וי' ב' במסכת עבודה זרה. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה, מדוע צחק אונקלוס בהניחו את ידו על המזוזה? והתשובה, משום שבדרך כלל כשהמלך יושב בתוך ההיכל, עבדיו שומרים מבחוץ. ולא הקדוש ברוך הוא, עבדיו בפנים והוא שומר מבחוץ על ידי המזוזה. שאלה שנייה, מהי סברת מחלוקת רבי מאיר וחכמים אם יש איסור יום עד כשאין שריפה במיטת המלך? והתשובה, אם עושים יום עד על מלך שאינו חשוב דיו לשרוף עליו. שאלה שלישית, אילו חוקות הגויים מותרים? התשובה בתוספות, חוקות שהם עושים להבל ושטות, ומצאנו שכתובים בתורה. שאלה רביעית, מדוע אין איסור צער בעלי חיים בעיקור בהמה למלכים, אומר התוספות? משום שיש בזה כבוד לכל ישראל, וכבוד הרבים דוחה איסור צער בעלי חיים. שאלה חמישית, האם יום העד הוא בזמן העברת הבלורית או בזמן הנחתה? והתשובה, גם ביום העברת הבלורית וגם ביום הנחתה. שאלה שישית, מדוע ביום עידם של הסוחרים לא נהגו איסור כלל? והתשובה, משום שלא נהגו בקביעות. שאלה שביעית, להביי, מה היה המקום לחשוש כאשר ישראל וגויים מבשלים בית גדירות על גבי קירה אחת? והתשובה שמה הנוכרי יכניס בשר לגדירת הישראל בלא שישים לב. שאלה שמינית, איזה איסור עובר כשנוטל דמי עבודה זרה? והתשובה, עובר על הפסוק ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. שאלה תשיעית, במה יחשדו את ההולך לעיר ביום עד בדרך המובילה לעיר זו בלבד? והתשובה, שהולך אפוא לעבוד עבודה זרה. השאלה האחרונה, האם מותר להתכופף לפני עבודה זרה כדי להרים מעות במקום שאין איש רואהו? והתשובה, לא, משום שדבר שאסרו חכמים משום מראית עין, אסור אף בחדרי חדרים. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו, לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו, בדפים י' וי' ב' במסכת עבודה זרה. וכעת מוריי ורבותיי, ניכר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום ראשון, תחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, י' ב' בשבט תשע"ח. קר בתורף העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף י' ג' במסכת עבודה זרה. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף י' ב' עמוד ב'. מן המשנה המצויה 9 שורות לפני סוף הדף, משנה פותחת במילים, עיר שיש בה עבודת כוכבים. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת, אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה המשנה דין נוסף בעניין איסור מסע ומתן עם הנוכרים ביום עידם. אומרת המשנה בדף י' ב' עמוד ב', עיר שיש בה עבודת כוכבים שחוגגים בה היום יום עד לכבוד עבודה זרה שבעירם, ומנהגם היה לערוך יריד ביום עידם, והיו בה חנויות מעוטרות מקושטות, והיה זה סימן שבאותן חנויות משלמים מכס לעבודה זרה, והיו בה גם חנויות שאינן מעוטרות מפני שאינן משלמות מכס לעבודה זרה. זה היה מעשה בבית שען, עיר בנחלת בני מנשה, כנזכר בספר יהושע פרק י' ז', שתושבי הנוכרים נשארו בה לאחר כיבוש הארץ, והיו מעלים מס. ואומרת הגמרא במסכת חולין, דף ז' עמוד א', שנכבשה רק על ידי עולי מצרים ולא על ידי עולי בבל. אם כן, זה היה מעשה בבית שען, שהיו שם חנויות מעוטרות ושאינן מעוטרות, ואמרו חכמים שהחנויות המעוטרות אסורות, אסור לישראל לקנות מהן, מפני שחלק מהתשלום שישלם נלקח ממנו מחס שמשתמשים בו הכמרים לצורכי עבודה זרה ונמצא מהנה את העבודה זרה ואסור. כדעת רבי יוחנן בגמרא לקמן בדף י"ג עמוד א', ושאינן מאותרות מותרות, כי אין מהן מחס שמגיע לעבודה זרה אלא לשאר בני העיר. ואין להקשות שיעשר מטעם שהוא נושא ונותן ביום מידם, ואמרה המשנה שפתחה את המסכת שאסור לישא וליתן עמם שלושה ימים קודם, וכל שכן שאסור ביום העד, אין להקשות זאת, כי מה שנאסר הוא דווקא למכור להם. שלפי הטעם שאמרו בגמרא ליל בדף עמוד א' שטעם האיסור הוא משום שגורם לנוכרי להקריב לעבודה זרה, ועובר הישראל לפני עיוור, זה שייך דווקא במחירה, כי בה יש חשש שימכור להם בהמות ויקריבו לעבודה זרה, אבל לקנות מהם לא אסרו. ולפי הטעם האחר בגמרא שהנוכרי ילך ויודה לעבודה זרה על שירוויח, זה גם שייך רק בלמכור להם, כי דרך הלוקח להיות שמח בקנייתו, וכן שייך גם בלקנות מהם דברים שאינם מתקיימים זמן רב, כמו ירק, כמתאווה למוכרו, אבל דברים המתקיימים מותר לקנות מהם לפי שסתם מוכר עצב בכך שצריך למכור. לא היה המשנה שלנו בדף י"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. ואומרת הגמרא מה הטעם שהחנויות המעוטרות אסורות. אמר רבי שמעון בן לקיש מה ששנינו במשנתנו שהמעוטרות אסורות, לא שנו לא אמרו את הדין הזה, אלא כשאין מעוטרות בוורד והדס, שהם נותנים ריח טוב, ודרך לשותחם לפני עבודה זרה. ועוד כותב רשי שיתרו את החנויות בעיתורים אלו לסימן שחנויות אלו שייכות לעבודה זרה, והטעם שאסור לקנות בחנויות הללו, משום דקה מתהני מריחה, שהוא נהנה מריח של תקרובת עבודה זרה, האסורה בהנאה. ותוסות דיבור מתחיל אלא בוורד והדס מקשים, הרי בדברי הגמרא לקמן בדף סמכבב עמוד ב', נאמר שמותר לנקוב בכיסוי חבית שיין של גוי בתוכה כדי להריח את היין, לבדוק אותו אם ראוי הוא להתקיים. ולמרות שהיין הזה אסור בהנאה, מכל מקום מותר, משום שריח אינו ממשו של איסור, אז מדוע כאן אסרו ליהנות מהריח? תרצים התוספות שאותרה הנאת ריח דווקא בדבר שאינו עומד לריח כמו יין. מה שאין כן כאן שעברת והדס עיקרם עומדים לריח, זה אסור. ועוד יש להקשות מדוע אסור לו להיכנס לחנות לקנות, הרי אינו מתכוון ליהנות מהריח, ודבר שאינו מתכוון מותר. כפי שאומרת הגמרא במסכת פסחים דף חפי עמוד ב', תרץ הרמב"ן שחוששים שמה מתוך שהוא עסוק במקחו ומתעכב שם, ישכח מהאיסור ויריח במתכוון. אם כן, כאמור, מסביר רבי שמעון בן לקיש שהטעם שאסור לקנות בחנויות הללו משום שהוא נהנה מריח של תקרובת עבודה זרה אסורה בהנאה, אבל היו מעוטרות בפירות בלבד בלא ורדים והדסים, מותרות החנויות לקנות בהם, ואף על פי שמשלמות מכס, נמצא שלמרות שעל ידי קנייתו הוא מענה את העבודה זרה, מותר לקנות בחנות הזאת. ומבאר ריש לקיש את טעם דבריו, מה הייתה, מהו הטעם בזה? הרי בכל אופן על ידי קנייתו באה הנאה לעבודה זרה. ואמר קרא, נאמר בפסוק בעניין עיר הנידחת, עיר שתושביה הוסטו לעבוד עבודה זרה על ידי חלק מאנשי העיר. נאמר בספר דברים פרק י"ג פסוק ט"ז, אחרם אותה ואת כל אשר בא, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, כלומר תחלה את כל אשר בעיר ואסור לך ליהנות כלל ממה שבעיר. יש לדייק מזה, נהנה הוא די אסור, שרק ליהנות מעבודה זרה אסרה התורה, אבל מהנה שרי, להנות את עבודה זרה מותר. ובשאר המקומות גם ריש לקיש סובר שאסור להנות את העבודה זרה, ורק כאן התיר שכשהוא מענה אותה הוא גם מבזה אותה, כמו שמבואר בגמרא בהמשך שהיה ניתן להיפטר מהמכס על ידי הנחת התרה בראש לכבוד העבודה זרה. נמצא שכשמשלם את המכס הרי הוא מראה שאינו חפץ לכבדה. כך תוספות בדיבור המתחיל אבל מהנה שרי. ומוסיף הריטב"א שריש לקיש דייק זאת מהפסוק שעוסק בנהנה שנאמר בו ולא ידבק בידך מאומה, ואפילו דבר שאין בו הנאה ממש. אבל להנות את העבודה זרה שבו לא עוסק הפסוק, וממילא לא נאמר בו המילה מהומה, מותר בו בדבר שגם מבזה אותה. הביאה הגמרא את דעת רבי יוחנן שחולק ומבאר את המשנה באופן אחר. אומרת הגמרא בדף י"ג עמוד א', רבי יוחנן אמר אפילו מעוטרות בפירות שאינו נהנה מן הריח, נמי אסור, גם כן אסור לקנות שם, שהרי הוא קל וחומר. אם נאמר בפסוק שנהנה אסור, אף שמחסר בזה מעבודה זרה, מהנה שמקיים בזה את העבודה זרה לא כל שכן שאסור, ועל ידי קנייה בחנויות המאותרות הוא מהנה את העבודה זרה, כי המוכרים בחנויות הללו מעבירים מכס ממאות הקנייה לבעלי החנויות שהם כמרי עבודה זרה ומשתמשים בו לצורכי עבודה זרה, ולכן אסור. מה שאין כן בשאינן מאותרות שהם אינן של הכמרים. מקשה הגמרא על ריש לקיש מברייתא. מי טיבי יקשו בני הישיבה שנינו בברייתא. רבי נתן אומר, יום שעבודת כוכבים מנחת בו את המכס, פותרת בו את המכס, היו מכריזים ואומרים, כל מי שנוטל עטרה, קישוט של הסבים או פסמים ששטחום לפני העבודה זרה, ויניח אותה בראשו ובראש חמורו לכבוד עבודת כוכבים, יניח לו המכס, יפטרו מהמכס, ואם לא אבל יניח לו המכס, אם לא יניח, לא יפטרו מהמכס. והברייתא מבארת את דינם של הדברים שקנה ישראל ביריד ביום הזה. יהודי שנמצא שם מה יעשה? כיצד ינהג? אם יניח את העטרה בראשו, הרי נמצא שנהנה מריח העשבים או הפסמים, האסורים בהנאה, ודווקא הנאה זו אסורה, אבל מה שמבטרים לו על המכס, זה לא נחשב הנאה מעבודה זרה, מפני שהמעות שלו ולא קיבל ממנה כלום. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל יניח. ואם לא יניח את העטרה בראשו, הרי לא יפטרו מתשלום המכס, ונמצא שבתשלום המכס הוא מהנה את העבודה זרה. אם כן, אין לו אפשרות לקנות שם בדרך היתר. ובעצם כבר מכאן קשה על דברי ריש לקיש שהתיר. אבל הגמרא קודם מביאה את המשך הברייתא. הברייתא לומדת דין ממה שאמרו, אם לא יניח נמצא מהנה, שמשמע מזה שאסור להנות את העבודה זרה. מכאן אמרו, אומרת הברייתא, מן הדין אם לא יניח נמצא מהנה, שהנושא ונותן בשוק של עבודת כוכבים, מכיוון שהנהה את העבודה זרה על ידי תשלום המכס, כנסו חכמים ואסרו בהנאה את הדברים שקנה, כגון אם קנה בהמה, דינה שתעקר, צריך לחתוך את פרסות רגליה, וכן אם קנה פירות, כסות, דהיינו בגדים וכלים, יירקבו, יניחם להירקב. וגם בבגדים שייך לומר יירקבו, כמו שנאמר בספר ישעיה פרק נון פסוק ט', כבגד יבלו, אש יוחלם. ובכלים גם שייך שירקבו, כגון כלי עץ. וכן אם החליף מעות וכלי מתכות, או שקנה כלי מתכות שהם דברים שאינם נרכבים, אין להם תקנה אחרת אלא יוליכם לים המלח שספינות אינו עוברות בו, ואין חשש שיגיעו המעות לידי בני אדם. והברייתא מבארת את מה ששנינו, בהמה תעקר, ואיזו עיקור שאמרו אצל בהמה, המנשר חותך ומסיר את פרסותיה, פרסות שתי רגליה האחוריות, כי הגפיים האחוריות נקראות רגליים, והגפיים הקדמיות בבהמה נקראות ידיים. ואיך הוא מסיר את פרסותיה? לידי שחותך מן הרקובה ולמטה, מהעצם הגדולה התחתונה של הרגל, או מהעצמות הקטנות שלמטה ממנה, שבאופן זה אינה נעשית טריפה. אבל מן הרקובה ולמעלה שנעשית טריפה בכך אסור, כיוון שאסור לעשות טריפה בידיים אף כשהבהמה אסורה בענה. ירך הבהמה מורכבת משלוש עצמות גדולות. העצם העליונה מתחברת אל מותני הבהמה, היא הנקראת קולית. העצם האמצעית היא עצם השוק. והעצם התחתונה של שיטת רש"י היא הנקראת בגמרא הרקובה הנמכרת עם הראש. למטה מן העצם הזו ישנן כמה עצמות קטנות שפרסות הבהמה מחוברות עליהן. וכוונת הגמרא כאן שחתך את הרגל במקום כלשהו בהרקובה הזו או בעצמות שתחתיה. מסיימת עכשיו הגמרא את הקושייה על ריש לקיש מן הברייתא הזו. קטני מיית, מכל מקום שנינו בתחילת הברייתא, לגבי אותו יום שעבודת כוכבים פותרת מהמכס ממי ששם קישוט של עשבים או פסמים ששטחום לפני עבודה זרה בראשו, ומי שלא יניח לא יפטרו מהמכס. נאמר בברייתא שיהודי יניח נמצא נהנה, יהודי שלא יניח נמצא מהנה, כלומר שעל כורחו יעשה איסור. אם יניח את העטרה יענה מריחה, אם לא יניחנה הוא מענה את העבודה זרה בתשלום המכס. הרי שאסור להנות את העבודה זרה, וקשה על ריש לקיש שמתיר. מתרץ את הגמרא, מרב משרשי אברי דרבידי, אמנם מדברי רבי נתן בברייתא מוכח שלא כדברי ריש לקיש, אבל אין לדחות את דבריו. זאת מפני שכסבר רבי שמעון בן לקיש, פליגי רבנן עלי דרבי נתן, רבנן חולקים על דברי רבי נתן, ויאמר לך ריש לקיש, ואנה דאמרי כרבנן דפליגי עלי, אני סובר כחכמים החולקים עליו. אומרת הגמרא, ורבי יוחנן שפסק כרבי נתן שאסור להנות את העבודה זרה, מדוע הוא פסק כמותו? כי הוא סבר לא פליגי, לא נחלקו רבנן על רבי נתן. כי אם רבנן היו נחלקים על רבי נתן, ודאי היה פוסק רבי יוחנן כמו רבנן שהם רבים. מקשה הגמרא על רבי יוחנן מברייתא שמוכח ממנה שכן רבנן חולקים על רבי נתן. תמהה הגמרא ולא פליגי, וכי לא נחלקו חכמים על רבי נתן? והתניא, והרי שנינו בברייתא, במסכת מועד קטן דף י' עמוד א', וכן במסכת עירובין דף מ"ז עמוד א', הולכים ליריד של עובדי כוכבים, מותר להילך לשוק שקובעים אותו ביום עד של נוכרים, ולוקחים מהם, מותר לקנות שם מהם, בהמה, עבדים ושפחות, בתים ושדות וקרמים, מפני שממעט אותם כשלוקח מהם דברים שמשתמשים בהם. וכותב הרשב"א שדווקא נקטו את הדברים הללו, מפני שדברים אלו אין אדם מוכר אותם אלא מעוני, ולכן מותר לקנותם מהם אפילו ביריד שביום עידם, מפני שצערו להם שצריכים לכך. אבל בגד וכלי שזה שמחה להם למוכרם, אסור. הביאה הברייתא דין נוסף, וכותב שטרות לראיה על מה שקנה, ומעלה בערכאות שלהן. מביא אותם למקום שבו יושבים גדולי הנוכרים ושופטיהם, כדי שיחתמו עליהם ויאשרו את אמיתותם. ואף על פי שזה חשיבות וכבוד להם, ויש לחשוש שיבואו על ידי זה להודות לעבודה זרה, לא חששו חכמים לכך ואתם, מפני שהוא כמציל מידם, שיש בזה משום הצלת ממונו של הישראל. שאם יבוא הנוכרי ויערר על המחירה, יהיה השטר שבחתימת הערכאות ראיה לסתור את דבריו. ולדברי רש"י, מה שאמור בברייתא מפני שהוא כמציל מידם, בא לתת טעם למה התירו לעלות בערכאות. ואילו המאירי מפרש, שכוונת הברייתא לבאר את הטעם שהתירו לקנות ביריד את הדברים הנזכרים, מפני שהוא מפריש אותם מידם, ועל ידי כך מתמעט רכושם. והברייתא מביאה עוד דברים שהותרו משום הצלת ממון. אם היה קונה כהן שמוזהר שלא להיטמע למת, ומשום כך אסור גם לצאת לחוץ לארץ שחכמים גזרו עליה, שכל הנכנס לשם יטמע, והטעם הוא משום ספק כברות של הנוכרים, מכל מקום יטמע בחוץ לארץ. התירו לו חכמים לצאת לחוץ לארץ, אם נצרח לכך, בשביל לדון ולערר עמהם, עם הנוכרים על דברים שקנה ולהצילה מידם, כשאינו יכול לעשות זאת בארץ ישראל. והקלו בזה משום שטומאת חוץ לארץ היא רק מדי רבנן. נוסיפה הברייתא, וכשם שמטמא הכהן בחוץ על הארץ, כך מטמא בבית הקברות. כך גם התירו לו להיכנס לבית הקברות לצורך הצלת ממונו מן הנוכרים, אין לו דרך אחרת. תמהה הגמרא כיצד רשאי הכהן להיכנס לבית הקברות. בבית הקברות צל כדאי תח, וכי עולה על דעתך שיהיה מותר לכהן לעבור דרך בית הקברות? ולא איסור טומאה בבית הקברות דאורייתא היא, הוא איסור מן התורה, ואסור לעבור עליו דאורייתא בשביל הצלת ממונו. ועד הרבה צריך לתת את כל ממונו כדי לא לעבור עליו מן התורה. כפי שפוסק הרמ"א באורח חיים סימן תף רי שנון וו, סעיף א', מבאר את הגמרא את כוונת הברייתא. אין הכוונה שיכנס לבית הקברות ממש ויעבור על איסור דאורייתא. אלא שיכנס לבית הפרס, שהכניסה לשם אסורה לו מדי רבנן. שגזרו חכמים במסכת תועלות פרק י' ז' משנה א', על שדה שהיה בקבר ונחרש הקבר, ויש לחשוש שמה גררה עם המחרשה עצמות המת, וכל עצם גדולה כגודל שעורה. והעובר שם יגע בה או יזיז את העצם ממקומה. ועצם ההסתה של העצם נחשב כאילו נסע אותה. ועצם כשעורה מתמה במגע ובמסע. ולכן גזרו שכל העובר שם בתוך 100 אמה על 100 אמה סביב מקום הקבר, נטמה. ומה שגזרו רק עד 100 אמה, מפני שאין המחרשה מוליכה עצמות יותר מ-100 אמה. והטעם שקוראים למקום הזה בית הפרס, מפני שפרס זה לשון שבירה, פרוסה. וכן כאן העצמות נפרסו ונשברו ונתפזרו בשדה. ואילו הרמב"א בפירוש המשניות על מסכת תועלות מפרש על שם התפשטות התומה על כל השדה מלשון פריסה. וכלשון התרגום על הפסוק ויפרוס את האוהל הוא פרסיית פרסה על משכנה. וכיוון שתומה זו היא רק גזירה מדי רבנן, לפיכך הקלו בה לצורך הצלת ממון. מוסיפה הברייתא עוד דברים שהקלו בהם לכהן להיטמא בתומה דה רבנן. הוא מטמא כהן ויוצא לחוץ לארץ או עובר דרך בית הפרס כדי ללמוד תורה ולישא אישה. והוא הדין שישראל אסור לצאת לחוץ לארץ בלא סיבה, כמבואר ברמב"ם במלכות מלכים פרק ה' הלכה ט', אלא תנא משמיענו שכדי ללמוד תורה ולישא אישה התירו גם לכהן. כותב תוספות דיבור המתחיל ללמוד תורה ולישא אישה, שרק לצורך שתי מצוות האלו התירו, מפני שהן מצוות חשובות שגדול תלמוד שמביא לידי מעשה, כאמור במסכת קידושין דף מ' עמוד ב'. וכן נישואי אישה היא מצווה חשובה שעל ידה מתקיימת תכלית בריאת העולם. כנאמר בספר ישעיה פרק ממהי, לא תוהו ורעה, לשבת יצרה. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ על מנת שיהיה בה יישוב ולא שתהיה ריקנית. אבל מביאים התוספות בשם שאילתו דרבי אחי, שגם לצורך שאר מצוות התירו לצאת, מה שנקטה הברייתא שתי מצוות האלו להשמיענו, שאף לצורכן התירו לצאת ואף שאין מצוות קלות. אם כן, הברייתא מוסיפה עוד דברים שהקלו בהם לכהן להיטמא בתומה דרבנן, ומיטמא כהן ויוצא לחוץ לארץ ועובר דרך בית הפרס כדי ללמוד תורה ולישא אישה. אמר רב יהודה, מתי מותר לו כך? רק בזמן שאין מוצא הכהן ממי ללמוד בארצו. אבל בזמן שמוצא ללמוד בארצו, אינו מתאמה. ומה שחילק רב יהודה בין אם מוצא לבין אם אינו מוצא, רק לגבי תלמוד תורה ולא לגבי נישואי אישה, לפי שאפילו אם מצויה אישה במקומו, אינו חייב לשאת אותה עד שתהיה מרוצה לו. כאן נאמר במסכת קידושין דף ממה א' עמוד א', אסור לאדם לקדש את האישה עד שיראנה, שמה יראה בדבר מגונה ותתגנה עליו. כך מסביר היעבץ. רב יוסי אומר, אפילו בזמן שמוצא ללמוד בארצו, יתאמה, לפי שאין אדם זוכה ללמוד מכל מלמדיו. יש רב שמשנתו סדורה בפיו ושונה דרך קצרה, אבל אינו מצוי במקומו וצריך ללכת אחריו למקום אחר. אמר רב יוסי ראיה לדבריו, מעשה ביוסף הכהן שהלך אחר רבו לצידון שהיא בחוץ לארץ ללמוד תורה, ואפילו שהיה רב אחר בארצו, הרי שמותר לכהן להתאמה בתומת ארץ עמים כדי ללמוד אצל רב שמוצא ללמוד ממנו. עכשיו מסיימת הגמרא הקושייה מהברייתא על רבי יוחנן שפסק כרבי נתן שמהנה את העבודה זרה אסור. שואלת הגמרא, והרי אמר רבי יוחנן שהלכה כרבי יוסי שמותר להתאמה אפילו כשמוצא ללמוד בארצו. ומכך שרבי יוחנן עסק בברייתא הזו, משמע שרבי יוחנן ידע אותה. ואם כן קשה, אל מפליגי, הרי מוכח ממנה שחכמים חולקים על רבי נתן, שהרי נאמר בתחילתה של הברייתא שחכמים מתירים לקנות ביריד של נוחים, ואף שלוקחים בו מכס לעבודה זרה מהלקוחות, משמע שחכמים סוברים שמותר להנות את העבודה זרה, וקשה על רבי יוחנן שהניח את שיטת חכמים המתירים ופסק כרבי נתן האוסר. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבי יוחנן, יוכל רבי יוחנן לתרץ ולומר לך, לעולם באמת לא פליגי, לא נחלקו חכמים על רבי נתן, ולדברי הכל אסור להנות את העבודה זרה. ולא קשיא, אין להקשות סתירה מהברייתא של רבי נתן לברייתא הזו, כי יש לחלק ביניהן. כאן, הברייתא האוסרת עוסקת בלוקח מן התגר, כשקנה אצל סוחר הקבוע בירידים, דשקלי מכסה מיני, שהם נוטלים מכס לעבודה זרה מהקונה מהם. כאן, הברייתא שמתירה לקנות ביריד עוסקת בלוקח מבעל הבית, כשקנה מסתם אדם דלא שקלי מכסה מיני, שאין נוטלים בעלי הבית מכס מהלוקח מהם ואינו מענה את העבודה זרה. אומר הריטב"א, לא רצו להעמיד את הברייתא ביריד שאין נותנים בו מכס, כיוון שלא רצו לדחוק את הברייתא, כי סתם יריד עשוי כן ליטול בו מכס לעבודה זרה. דנה עכשיו הגמרא בדברי הברייתא של רבי נתן, שהלוקח, דהיינו הקונה בהמה ביריד של גויים, תעקר הבהמה, יתלו את פרסותיה. אומרת הגמרא, אמר החכם, ובא לעיל בברייתא, שאם הוא קנה בהמה בשוק של גויים, תעקר, תולשים את פרסותיה מן הערכובה ולמטה. מקשה הגמרא, והי קצר בעלי חיים, והרי כשמעקר את הבהמה ומצערה, וכיצד תקנו חכמים לקונסו בדבר שיש בו איסור? יש מחלוקת במסכת בבא מציע דף למד בית עמוד בית, אם צער בעלי חיים אסור מן התורה ומדרבנן. ומדברי התוספות, בדיבור המתחיל, אמר אביי, משמע שקושיית הגמרא היא בין לדברי האומר שזה דאורייתא, ובין לדברי האומר שהאיסור הוא רק מדרבנן. אם כן, כיצד כנסו את מי שקנה בהמה ביריד הגויים בדבר שיש בו איסור? ותרץ את הגמרא, אמר אביי, אמר רחמנא, אמר השם ליהושע, כשנאספו כמה מלאכים להילחם נגדו כשכבש את הארץ, ספר יהושע פרק י' פסוקים ד' עד ו', אל תירא מפניהם, כי מחר אנוכי נותן את כולם חללים לפני ישראל, את סוסיהם תעקר ואת מרכבותיהם תשרוף באש. ממה שאמרה תורה לעקור את סוסיהם, מכאן שמותר לצער בעלי חיים בשביל למעט את כוחם של עובדי עבודה זרה. כמו כן, יש ללמוד לעניין זה שיש להתיר לקנוס על דבר עבודה זרה גם בדבר שיש בו צער בעלי חיים. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל אמר אביי, לפי מי שסובר שצער בעלי חיים איסורו מן התורה, מה הראיה שמביאה פה הגמרא מהפסוק בספר יהושע, שמותר לצער בעלי חיים כדי לקנוס במקום תקלת עבודה זרה? הרי ההוראה של יהושע היה מאת השם. ומניין שמותר לצער גם לצורך כנס של חכמים? תרצים התוספות, שמצינו בכמה מקומות שאיכן שיש טעם מגון לדבר, יש כוח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה. מקשה הגמרא עכשיו סתירה בין שתי ברייתות בעניין עיקור הנעשה בבהמה. אמר מר ובא לעיל בברייתא, ואיזו היא עיקור? מה הכוונה לעקר את הבהמה? מנשר פרסותיה מן הערכובה ולמטה. מקשה הגמרא ורמיני, אני אשאל אותך סתירה מברייתא אחרת המדברת בעניין הקדשות וחרמות ואי רכין לאחר שחרב בית המקדש. כך שנינו בברייתא שמופיעה במסכת יום הדף סמך וב עמוד א' ובמסכת שקלים דף י' ג' עמוד ב' ובמסכת בחורות דף נ' ג' עמוד א'. אין מקדישין, אין לומר על שום דבר הרי זה הקדש, לפי שסתם הקדש הוא לבדק הבית ואסור בהנאה. ואין מחרימין, כמו כן אין לומר בזמן הזה על דבר הרי זה חרם, לפי שסתם חרמים הם לבדק הבית. יש שני סוגי חרמים, חרמי כהנים וחרמי גבוה. ובמסכת הירחין דף כוח עמוד ב' נחלקו בין בתרא וחכמים, כשאומר הרי עליי חרם סתם. רבי דוד בן בתרא אומר סתם חרמים לבדק הבית, וחכמים אומרים סתם חרמים לכהנים. והברייתא הזו שנויה לדעת בן בתרא, שכן לדעת חכמים ניתן להחרים גם בזמן הזה, ואין לחשוש למכשול שהרי יכול לתת לכהנים מיד. אם כן, אמר בברייתא, אין מקדישים סתם ואין מחרימים, אין לומר בזמן הזה על דבר הרי זה חרם, לפי שסתם חרמים הם לבדק הבית. ואין מעריכין, אין לומר ערכי עליי או ערך איש פלוני עליי, שאז עליו ליתן את דמי הערך להקדש, וסכום הדמים שעליו ליתן מפורש בתורה, בספר ויקרא פרק זך פסוקים א' עד ח', וכל הדברים הללו אסור לעשותם בזמן הזה, מאחר ואין בית המקדש, אין לדברים הללו תקנה, ונמצא שהוא גורם מכשול, כי יש לחשוש שיהנה מהם, ונמצא שמעל בהקדש. ואם הקדיש בזמן הזה או עבר והחרים, או עבר והאריך, עליו לאבדם בכדי שלא יבוא להיכשל בהם. לפיכך, אם הייתה זו בהמה שהפריש לצורך הקדש, תעקר, צריך לעוקרה. ותכף הברייתא תפרש איך מעקרים אותה. ואם היו אלו פירות, אוקסות וחילים, ירקבו, יניחם במקום מוצנע כדי שלא יבואו בני אדם ליהנות מהם. היו מונחים שם עד שירקבו. ואם היו מעות וכלי מתכות שהם דברים שאינם נרכבים ויש לחשוש שמא יהנו מהם, אין להם תקנה אחרת אלא יוליכם לים המלח שספינות אינם עוברות בו, ואין חשש שיגיעו לידי בני אדם. מבארת הברייתא, ואיזו עיקור שיש לעשות לבהמה שעבר והקדישה או החרימה, נועל דלת בפניה שלא תוכל לצאת לרעות בשדה, והיא מתה מאליה ברעב. וקשה, הרי בברייתא ליל שנינו שעיקור זה כריתת פרסות הרגליים. ומדוע כאן לעניין מקדיש מבאר את הברייתא שהעיקור זה על ידי נעילת הדלת? תרצת הגמרא אמר אביי שאיני אתם שונה הדבר בהקדש, שאין עושים עיקור של כריתת הפרסות משום ביזיון קודשים. לפי שעד שתמות הבהמה יארך זמן רב, וביזיון יש בדבר הזה שבהמת הקדש נראית זמן רב כשהיא קצוצת רגליים. מקשה הגמרא על תירוצו של אביי, אם הטעם שאין קורטים את פרסותיה זה משום ביזיון קודשים, ולכן נועל בפניה עד שתמות, ונשחתי משחת שישחתנה מיד, שבכך אינה מתבזה, מה שאין כן כשהיא שואה כמה ימים ברעב, יש בזה ביזיון קודשים, ואין איסור של שחוטי חוץ, כיוון שהברייתא עוסקת בקודשי בדק הבית, שאין בהם איסור שחוטי חוץ, כמו שאומרת הגמרא במסכת יום עד הסמך ג' עמוד ב'. מתרצת הגמרא, אם ישחטו אותה ככל בהמה, עטו בהו לידי תקלה. יכולים לבוא על ידי כך לידי תקלה, כי יסברו שהיא מותרת באכילה ויבואו לאוכלה. חוזרת הגמרא ומקשה, ולישווי, כיסטרה, יחתכנה לשניים, וביזיון קודשים אין בזה, שהרי מתה מיד. וחשש תקלה אין כאן, שהרי נבלה ולא יאכלו ממנה. תרצת הגמרא אמר אביי, אמר קרא, נאמר בפסוק בספר דברים, פרק י"ב, פסוק ג', בעניין כניסת בני ישראל לארץ, שהשם מצווה אותם לאבד את כל המקומות שעבדו שם עבודה זרה, וניתצתם את מזבחותם, ושיברתם את מצבותם, ואשריהם תשרפון באש, ופסילי אלוהיהם תגדעון, ואיבדתם את שמה מן המקום ההוא, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. כלומר, כל דבר שהוא קודשי שמיים, לא תעשה בו כאין האמור לעשות לעבודה זרה שלהם. ועל מזבחותם נאמר לעשות נתיצה, שהיא הריסה, שמשליך אבניו לכאן ולכאן. והתורה אמרה, לא תעשו כן להשם אלוקיכם. לפיכך אי אפשר לעשות גיסטרה בקודשי השם, שהרי זה כאין ניתוץ, שחותך לשניים וחציה נופל לכאן ולכאן. הביאה הגמרא תירוץ נוסף מדוע בהקדש לא עושים נישור פרסות. רבא אמר הטעם שאין עושים בבהמה הזו שהוא קדשה נישור פרסות, מפני שנראה המעשה הזה כמטיל מום בקודשים. והטלת מום בקודשים אסורה מן התורה. דורשת זאת הגמרא במסכת בכורות, דף למד ג' עמוד ב', ממה שנאמר בעניין הקורבנות, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. דורשים מן המילה יהיה, כמו שהוא כתוב, לא יהיה בו, כלומר לא יטיל בו מום. תמהה הגמרא, וכי יש לאסור רק משום שנראה כמטיל מום בקודשים? והרי מום מעל יהו, הרי זה מום גמור ואסור מן התורה. משיבה הגמרא אני מי לדברים אלו שהטלת מום בקודשים אסורה מן התורה, אינם אלא בזמן שבית המקדש קיים. דחזי להקרבה, שהקורבן ראוי להקרבה. שדורשים את כל הפסוק, תמים יהיה לרצון, כל מום לא יהיה בו. שקורבן תמים הראוי לרצות, עליו הזירה התורה לא להטיל בו מום. אבל אשתה בזמן הזה דלא חזי להקרבה, להתלנבה. אין לנו לאסור מן התורה להטיל בו מום. לכן נקט רבה את הלשון נראה כמטיל מום בקודשים, שבזמן הזה אכן אינו אסור אלא מדי רבנן. חוזרת הגמרא ומקשה על רבה, מדוע אמר רבה שאיסורו רק מדי רבנן ומשום שנראה כמטיל מום בקודשים, ולהבי כמטיל מום בבעל מום, הרי יש להחשיבו כמי שמטיל מום בבהמת קודשים, שהייתה בעלת מום, דאף על גב דלא חזי להקרבה אסור, אף שבהמה הזו אינה ראויה להקרבה, מחמת המום שיש בה כבר, בכל זאת אסור מן התורה, להטיל בה מום נוסף. והרי המטיל מום בבהמה בזמן הזה דומה למטיל מום בבעלת מום, שבשני המקרים הבהמה אינה ראויה להקרבה בשעה שהיא טיל במום. אם כן קשה על רבה מדוע נקט את הלשון נראה כמטיל מום בקודשים, שמשמעו שאין בזה אלא איסור דה רבנן, והרי גם לאחר שפירשנו את עמו, שזה מפני שבזמן הזה אין הבהמה ראויה להקרבה, עדיין יכול היה רבה לתרץ שהברייתא סוברת שהמטיל מום בבעלת מום אסור מן התורה. ונציין שבמסכת בכורות דף למד ג' עמוד ב' יש מחלוקת תנאים במטיל מום בבהמת קודשים שהייתה בעלת מום. האם הדבר אסור מן התורה? ומקור המחלוקת לגבי בחור תם העומד להקרבה שחלה ונסתכן למות מחמת ריבוי דם שנחשב משום זה לבעל מום. והדרך להצלתו היא על ידי שיקיזו את דמו. המחלוקת אם מותר להקיז לו דם במקום שעושה אותו בעל מום. לדעת חכמים מותר וטעמם משום שנאמר תמים יהיה לרצון כל מום לא יהיה בו, שמשמעו שרק זה שראוי להיות קורבן ולרצות אסרה התורה להטיל מום, אבל לא בזה שהוא כבר בעל מום ואינו ראוי לרצות. ולדעת רבי מאיר אסור להקיז במקום שעושה מום, מפני שהוא דורש את המילה כל האמורה בפסוק, כל מום לא יהיה בו. כל לרבות אפילו בבעל מום שאסור להטיל בו מום. אם כן נחזור אל שאלת הגמרא, איך רבה אמר שאיסורו רק מדי רבנן משום שנראה כמטיל מום? הרי יש להחשיבו כמי שמטיל מום בבהמת קודשים שהייתה בעלת מום, שאף שהבהמה אינה ראויה להקרבה, מחמת המום שיש בה כבר, בכל זאת אסור מן התורה להטיל במום נוסף. והרי המטיל מום בבהמה בזמן הזה דומה למטיל מום בבעלת מום, שבשני המקרים הבהמה אינה ראויה להקרבה בשעה שהטיל במום. אם כן קשה על רבה, מדוע הוא נקט את הלשון נראה כמטיל מום, שמשמעו שאין בזה אלא איסור דרבנן? והרי גם לאחר שפירשנו את עמו, שזה מפני שבזמן הזה אין הבהמה ראויה להקרבה, עדיין יכול היה רבה לתרץ שהברייתא סוברת שהמטיל מום בבעלת מום אסור מן התורה. נציין שמשמע מפה שהקושייה על רבה היא רק מדעת רבי מאיר, כי חכמים סוברים שהדבר מותר. מתרץ את הגמרא, בעל מום בזמן שבית המקדש קיים, נהי דלא חזי לגופי, אמנם הקורבן מצד עצמו אינו ראוי להקרבה. מכל מקום, יש לקדושתו שייכות למזבח. זאת כיוון דלדמי חזי, ראוי לפדותו ולחלל את קדושתו על כסף שבהם יקנו בהמה אחרת ויקריבו על המזבח. וכיוון שכן, שייך בו הציווי של תמים יהיה לרצון, ולכן יש איסור להטיל בו מום. לאפוקי, יצא מן הכלל הזה, אחה, כאן, בבהמת קודשים בזמן הזה, דלא לדמי חזי ולא לגופי חזי, אין בה שייכות להקרבה לא מחמת דמיה ולא בגופה. לפיכך כולם מודים שהמטיל במום אינו אלא נראה מטיל מום, ואיסורו רק מדרבנן. חוזרת עכשיו הגמרא לדברי הברייתא של רבי נתן לאיל בדף י"ג עמוד א', ששנינו בה, שהקונה בהמה ביריד של אקום תעקר הבהמה. דנה הגמרא מה הדין אם קנה שם עבד. אומרת הגמרא, אשכחי פגש רבי יונה לרבי אילאי דקאיה פיתחה דצור, שעמד ליד פתח השער של העיר צור, עיר בצפון ארץ ישראל, ונזכרת בספר מלכים א' פרק ה' פסוק תדוו, בעניין בית המקדש שבנה שלמה המלך, שחירם מלך צור נענה לבקשת שלמה המלך לשלוח את עבדיו לסייע לעבדי שלמה בקריטת הארזים לבניין הבית. ולעיל בדף י' עמוד א' למדנו שהיו גרים בעיר הזו ישראלים וגויים. אם כן אומרת הגמרא, מצאו רבי יונה לרבי אילאי, שעמד על פתח שער העיר צור. אמר לרבי יונה, קטני, שנינו לאל בברייתא של רבי נתן, הלוקח בהמה, קונה בהמה בשוק של גויים, תעקר הבהמה. יש לדון, קנה שם עבד, מהי? מה דינו לפי רבי נתן? האם גם בו כנסו לעוקרו או לא? מבאר רבי יונה את ספיקו, עבד שהוא ישראל לא קמי באלי. אין אני מסתפק בזה, שהרי העיקור גורם שימות לבסוף, ובעבד ישראל בוודאי שאסור לעשות כן, כי כמי בא אלי מה שאני מסתפק כאשר קנה עבד שהוא עובד כוכבים, מהי, מה הדין? האם יעקרנו או לא? אמר להשיב לו רבי אילאי לרבי יונה, מהי כמי בא אלך? וכי מה יש לך להסתפק? תניה, זו ברייתא מפורשת שאסור גם לגרום למותו של גוי, שכך שנינו. וכמן בדף חבב עמוד א', וכן במסכת סנדרין בדף נ"ז עמוד א', העובדי כוכבים והרועי בהמה דקה מישראל שהם בחזקת גזלנים שרואים את צונם בשדות של אחרים, ובמסכת בבא קמא דף ע"ט עמוד ב', נאמר שגזרו חכמים לא לגדל צאן בהמה דקה בארץ ישראל במקום יישוב, מפני שהולכות הבהמות ורועות בשדות אחרים גוזלות. אז עובדי כוכבים ורועי בהמה דקה מישראל לא מעלין אותם מן הבור אם הם נפלו לתוכו, ואף על פי שקרובים למות שם, והתורה הרי הזהירה לא תעמוד על דם רעיך, אלו הם אינם בכלל רעיך. והרמב"ם הלכות רוצח פרק ד' הלכה י"א מוסיף שכך הדין בכל ישראל בעל עבירה עומד ברשעו ושונה בתמיד, אין מחויבים להצילו. ונקת התנא רועים לדוגמה בלבד, מצד שני, ולא מורידים אותם לבור בשביל להמיתם. או כפי שאומר המאירי, לעניין נזק בלבד שאין מזיקים אותם בידיים, אבל אם הוסקו מעליהם, אין חובה עלינו להשתדל בהצלתם. מכל מקום מבואר בברייתא שגם את הגוי אסור להורגו בידיים, ואם כן, בוודאי שהקונה עבד גוי אסור להוקרו, שהרי גורם בכך למותו. דנה עכשיו הגמרא לדעת הברייתא השנייה לעיל בדף י"ג עמוד א', שמתירה לקנות ביריד של גויים בהמות ועבדים, האם גם עבד גוי בכלל הזה? ובפשטות רב ירמיה מסתפק לדעת רבי יוחנן שהלכה כמותו שסובר לעיל, שהברייתא שמתירה לקנות ביריד אינה חולקת עם הברייתא של רבי נתן. והיתר הקנייה ביריד תלוי בלקיחת מכס, אם לוקחים מכס אסור, ואם לא לוקחים מכס מותר. אבל רש"י מבאר שהספק הוא לפי הברייתא שחולקת על רבי נתן, משמע שלדעתו נסתפק רב ירמיה לדעת ריש לקיש הסובר שהברייתות חלוקות. אומרת הגמרא, אמר לי שאלו רב ירמיה לרבי זיירא, קטני, שנינו לעיל בדף י"ג עמוד א', בברייתא, לוקחין מהם מהגויים ביריד שלהם בהמה, עבדים ושפחות. האמא ששנינו עבדים, הכוונה עבד שהוא ישראל דווקא, אבל עבד גוי אסור לקנות, או דילמה או שמא נאמר שמותר לקנות אפילו עבד עובד כוכבים. אמר להשיב לו רבי זיירא לרבי ירמיה, מסתברא, מסתבר שרק עבד ישראל מותר לקנות. דהי עבד עובד כוכבים, אם תאמר שמותר לקנות גם עבד עובד כוכבים, יהיה קשה למה היא מבא אלי? למה הוא צריך לו? כלומר, איזו מצווה יש בקנייתו שמחמתה נתיר לו לקנותו? ומביאה הגמרא דעות נוספות בעניין הזה. כי עתה רבין, כשבא רבין מארץ ישראל לחוץ לארץ, אמר רבי שמעון בן לקיש, אמר בשמו של רבי שמעון בן לקיש, מותר לקנות אפילו עבד עובד כוכבים, שאכן יש מצווה בקנייתו, זאת מפני שמכניסו תחת כנפי השכינה, שכאשר ייכנס לרשות ישראל וימול את עצמו, ויתבול לשם עבדות, יתחייב בכל המצוות שנשים חייבות בהן. הביאה הגמרא דעה חולקת, אמר רב אשי, אם תאמר שכל הטעם שהתירו לקנות עבד, זה משום שמכניסו תחת כנפי השכינה? קשה על כך, אתו וכי האם טעם זה שייך אצל הקונה בהמה? הרי מה מכניס תחת כנפי השכינה איקה? איזו הכנסה תחת כנפי השכינה ישנה בקניית בהמה, ומדוע התירו לקנות בהמה ביריד? אלא הטעם שהתירו קניית בהמה ביריד, משום מעוט היו, שממעט בכך את כוחם של הגויים שקונה מהם את בהמתם, שהוא דבר שעומד לשימושם. והכנה מי, גם כאן לגבי עבד, דממעט אישרי, שממעט מהם דבר שמשתמשים בו, לפיכך מותר לקנותו. אבל ריש לקיש אמר שהטעם מפני שמכניסו תחת כנפי השכינה סובר, שבעבד אין לומר את הטעם מפני שממעטם, כי אדרבה בקניית עבד מתמעט הישראל. כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא דף ס"ד עמוד ב', שעבודת העבד אינה שווה אפילו לא את דמי אכילתו, לפי שעצלנים הם. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, החנמי. עכשיו מביאה הגמרא מעשה מהמוראים שקנו ביריד, ומתוך כך לומדת הגמרא הלכה בעניין היתר הקנייה ביריד. ספרת הגמרא, רב יעקב זבן סנדלה קנה סנדל מגוי ביריד של עבודת כוכבים. רב ירמיה זבן פיטה קנה שם פת. ולמרות שגזרו על פת האקום, כותבים התוספות בדיבור המתחיל, רב ירמיה, או באופן שאין מצוי פת ישראל, או לצורך עבדו הגוי או לבהמתו הוא קנה. ועוד כותבים התוספות שמפני שפת דבר חשוב הוא, נחשב פת כדבר המתקיים, ואף בזה שייך סברת היתר שהמוכר עצב ונתמעט האקום בכך. אומרת הגמרא, אמר לאחד לחברי, אמר אחד מהאמוראים הללו לחברו, כמתמיע עליו על שנהג יתר בעצמו לקנות ביריד, יתמה, אינך נוהג כיתום שאין בו דעת, עבד רבך אחי, וכי רבך, רב יוחנן היה נוהג כך לקנות ביריד שלוקחים בו מכס? הרי הוא מהנה את העבודה זרה בכך, ואסור הדבר לדעתו. אמר להידך, אמר לו חברו, האמורה השני, יתמה, עבד רבך אחי, למה אתה קנית כאן? האם רבך היה מתיר לעשות זאת? ומפרש את הגמרא שבאמת שניהם נהגו כשורה, אלא שכל אחד מהם טעה בחברו. ותרוויו מבעל הבית זבון, שניהם קנו אצל בעל הבית, והרי זה מותר משום שאין נוטלים ממנו מכס, כמו שהגמרא מפרשת בהמשך, וגם למדנו זאת לעיל בדף י' ג' עמוד א'. מה שנזפו האמוראים זה בזה? הועיל וכל חד וחד סבר, כל אחד מהם היה סבור, חברה היא מתגר זבן. חברי קנה אצל סוחר, וסוחרים חייבים בתשלום מכס. לאמר רבי אבא בריידר רבחי אבא, לא שנו לא אמרו את הדין הזה שאסור לקנות ביריד, אלא בלוקח מן התגר דשקלי מכסה מיני, שלוקחים ממנו מכס, אבל בלוקח מבעל הבית, דלא שקלי מיני מכסה, שלא לוקחים ממנו מכס, הדבר מותר. ממשיכה הגמרא לדון במעשה של רבי יעקב ורבי ירמיה. אמר רבי אבא בריידר רבחיה ברבה, אלמלא היה רבי יוחנן הזימנה באטרה דקשק לי מכסה, אילו היה רבי יוחנן בזמננו במקום שלוקחים מכס, אפילו מבעל הבית אבא עשר, היה אוסר לקנות אפילו אצל בעל הבית, שרי לוקחים ממנו מכס. שואלת הגמרא, אלא הינו איך יזבון, רבי יעקב ורבי ירמיה, כיצד הותר להם לקנות אפילו אצל בעל הבית? ישבת הגמרא, מבעל הבית שאינו קבוע זבון, הם קנו אצל בעל הבית שאינו גר בקביעות, שאין המוכסים נותנים דעתם עליו לגבות ממנו מכס. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף י' ג' עמוד ב'. תחילת המסכת שנינו שאסור לשאת ולתת עם הגויים סמוך ליום אדם. המשנה שלפנינו מוסיפה שיש דברים שאסרו למכור להם כל ימות השנה, משום שבדברים אלו הם משתמשים לעבודה זרה. והטעם שדברים אלו שונים משאר הדברים, או משום שאינם מצויים כל כך והם מינים החשובים שבמינם, ואין מחירם גבוה, לפיכך כשמזדמנים להם לקנותם, קונים אותם ומצניעים אותם ליום מידם, או משום שאת הדברים האלו הם מקריבים לעבודה זרה בכל יום. כך אומרים הריטב"א והמאירי. אומרת המשנה בדף י"ג עמוד ב', אילו דברים אסורים למכור לעובד כוכבים בכל ימות השנה, מפני שהם משתמשים בהם לעבודה זרה, ונמצא שם מוכר להם, עובר משום, לפני עיוור לא תיתן מכשול, שהרי הגויים מצווים גם כן על עבודה זרה, כמה מבואר במסכת סנהדרין דף נ"ו עמוד א'. אז מה הם אותם דברים? איצטרובולין, מין פרי הגדל, ובנות שוח, תאנים לבנות, ופטוטרות. בהמשך הגמרא תבאר שזה לא מין נוסף, אלא מה שאסרו למכור אצטרבולים ובנות שוח. זה דווקא כשהם בעוקציהם, פטוטרות בלשון המשנה, לפי שדרכם הייתה לתלות אותם בעוקציהם לפני העבודה הזרה. ולבונה, אומרת המשנה, מין הנקרא לבונה זקה, והוא המין החשוב שבא, וכשמוציאים אותה, קונים אותה או להקריבה מיד או להצניעה ליומד, ותרנגול הלבן. אסרו כל ימות השנה לפי שלא היה מצוי, והיו מחזרים אחריו כל השנה. כך אומר המאירי. רבי יהודה אומר, מותר למכור לו תרנגול לבן בין התרנגולים. דהיינו, אם קנה ממנו הגוי הרבה תרנגולים, מותר למכור ביניהם תרנגול לבן, שהואיל והוא קונה גם תרנגולים אחרים, הרי זו ראיה שאין כוונתו לשם עבודה זרה. ובזמן שהוא מוכר לו תרנגול לבן בפני עצמו, קוטע את אצבעו של התרנגול ומוכרו לו, לפי שאין הגויים מקריבים חסר, בעל חיים שחסר לו עבר לעבודת כוכבים. וכיצד מותר לקטוע את אצבעו של התרנגול, הרי יש בכך משום צער בעלי חיים? התשובה על פי הרמב"ן, שכשיש תועלת לאדם, אין חוששים לצער בעלי חיים. והצפנת פענח, מקשה, מה מועיל מה שקוטע את אצבעו, הרי מחוסר אצבע אינו נחשב מחוסר עבר לגבי אוף. ומתרץ העבודה ברורה, שאומנם בדיני ישראל אינו נחשב בעל מום, אבל בדיני עקום, אפשר שאינם מקריבים כל דבר שנראה מחוסר עבר. אומרת המשנה, ושאר כל הדברים שקונה גוי מישראל, סתמן, אם קנה סתם ולא אמר שלוקחם לשם עבודה זרה, מותר לישראל למכור לו. ופירושן, אם אמר העקום בפירוש שלוקחם לעבודה זרה, אסור למכור לו. רבי מאיר אומר, אף דקל תו, פירות של דקל משובח וחצב, אסור למכור לו עובדי כוכבים גזירה שמה יקריב מהם לעבודה זרה. רואי המשנה שלנו, בדף י' ג' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מפרש את הגמרא את הדברים שנשנו במשנתנו, שאסור למוכרם לגויים. מברר את הגמרא מהי אצטרבולין, מהם האצטרבולים שהוזכרו במשנה, מברר את הגמרא טורניטה, שיטה, והוא אחד ממיני עץ הארז, כמובן במסכת ראש השנה דף חף ג' עמוד א'. מקשה הגמרא ורמינו, כשם מברייתא, אדנה בפירות שבתחילה לא נהגו בקדושת שביעית מפני שאינם פירות גמורים, אלא שאחר כך החמירו להחשיבם כפירות גמורים ואסרו גם אותם. ונפרט שבעניין קדושת פירות שביעית נאמרו בתורה ארבעה ציוויים. א', להפקיר כל מה שתוציא השדה, כנאמר והשביעית תשמטנה ונטשתה. ב', אין לעשות סחורה בפירות שביעית, כנאמר, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, דורשים חזל לאוכלה ולא לסחורה. ג', אין להפסיד פירות שביעית, שכן דרשו מהפסוק, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לאוכלה ולא להפסד. וד', אין לאכול מפירות שביעית, אלא כל זמן שמצויים בשדה. אבל אם קלה מין אחד מן השדה, חייב לבער את מה שנמצא מאותו מין בבית, שנאמר, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתך לאכול. דרשו חכמים, כל זמן שחיה אוכלת מן השדה, בהמה אוכלת בבית. קלה לחיה שבשדה, נגמר מהמין הזה לחיה בשדה, קלה לבהמתך שבבית. אם כן, כך שנינו בברייתא. הוסיפו חכמים עליהם על הפירות שחייבים לנהוג בהם בקדושת שביעית, גם את הפירות המפורטים להלן, שגם בהם ינהגו דיני שביעית. ואלו הם, אלקסין ממיני הארז, ויצרובלין, מוכססין, זה מין של בנות שוח, ובנות שוח, סוג תהנים, כפי שהגמרא תבאר בהמשך. איסל כדאי תח, ואם כפי שעולה על דעתך לומר שיצטרובולין, הם טורניטה, יהיה קשה טורניטה מאיתה בשביעית? האם בטורניטה נוהגת כלל קדושת שביעית? והתעניה ראשנינו בברייתא, זה הכלל. כל שיש לו עיקר ששורשיו מתקיימים בימות הגשמים, יש לו קדושת שביעית, וכל דיני שביעית נוהגים בו, והיינו שצריך להפקירו, ואסור לסחור בו. וכל שאין לו עיקר ששורשיו נרכבים בימות הגשמים, כמו מיני הירקות השונים, אין לו שביעית, לא נוהגת בו קדושת שביעית, והרי הטורניטה שורשיו נרכבים בימות הגשמים. ואם האצטרובולים הם טורניטה, כיצד הניגו בהם דיני שביעית? מתרץ את הגמרא אלא אמר רב ספרא, אצטרובולים הם מין פרי הנקרא פירא דארזה. תוספות מביאים בשם רש"י, שזה מאכל חזירים. וכן קיאת הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל לבבל, אמר בשם רבי אלעזר, שהאצטרבולים הם פירי דארזה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, בין שאר המינים שאסרו למכור לגויים כל ימות השנה, גם בנות שוח. מבארת הגמרא מהם בנות שוח שאסור למכור לעובד כוכבים, אמר רבא בר ברחנה, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן. בנות שוח הן, תהני חיוורתה, תהנים לבנות. ועוד למדנו במשנה, שאסור למכור לעובד כוכבים כל השנה, ופתותרות. מבארת הגמרא, אמר רבא בר ברחנה, אמר רבי יוחנן, אמר רבא בר ברחנה, בשמו של רבי יוחנן. בפתותרותיהם שנו, בעוקציהם שנו, כלומר, הפתותרות ששנינו, אינו מין נוסף, אלא התנא מפרש את דבריו. אצטרבולים ובנות שוח שנאסרו, זה רק כאשר הם עדיין מחוברים לעוקציהם. דהיינו, אצטרבולים ובנות שוח יחד עם הפטוטרות שלהם, הם האסורים במחירה לגויים כל ימות השנה. כי מדרך העובדים לעבודה זרה היה לתלות את האצטרבולים ואת הבנות שוח בעוקציהם לפני העבודה זרה. אבל אם הוא מוכר להם את האצטרבולים ואת בנות השוח בלא עוקציהם, מותר, מפני שבכך אין לחשוש שישתמשו בהם לעבודה זרה. עוד שנינו במשנה שאסור למכור לגויים במשך כל ימות השנה לבונה. מבארת הגמרא, אמר רבי יצחק, אמר רבי שמעון בן לקיש, לבונה זקה, שהיא אחת ממיני הלבונה והיא החשובה שבהם, את זה אסרו, אבל שאר מיני הלבונה מותרות. מביאה הגמרא ברייתא שמבואר בה שיש אופן שמותר למכור את הדברים שנאסרו במשנה. תנא שנינו בברייתא ומכולן, מכל אלו ששנינו במשנה שאסור למכור להם, דווקא מעט אין מוכרים להם, אבל מוכרים להם חבילה, שכשמוכר הרבה ביחד ניכר הדבר שהגוי קונה אותם כדי לסחור בהם ולא לצורך עבודה זרה. מבררת הגמרא וכמה הוא שיעורה של חבילה. אומרת הגמרא, פירש רבי יהודה בן בתירא, אין חבילה פחותה ממשקל של 3 מנים, והוא שווה למשקל 300 דינרים. המנה שמופיע בש"ס משמש בשתי משמעויות. א', מניין מטבעות של 100 דינרי כסף, כמו למשל בתולה שכתובתה 200 ואלמנה מנה, ב', יחידת משקל שמשקלה 100 דינרים. כאן הכוונה למידת משקל, ומנה הוא 100 דינרים, נמצא 3 מנים הם 300 דינרים. משקלו של המנה לפי משקל זמננו 425 גרם. שואלת עכשיו הגמרא, ולי חושדיל מאזיל ומסבין לאחרינו מקטרי, יש לחשוש שמא ילך הגוי וימכור את החבילה לכמה אנשים והם יקטירו לעבודה זרה, ונמצא שאותם גויים עבדו לעבודה זרה על ידי שהוא גרם לכך, והרי הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. ומפסוק זה למדנו לעיל בדף ח' עמוד ב' שאסור להכשיל אדם באווירה ואפילו הוא גוי. יושבת הגמרא, אמר אביי, על לפני מפקדינן, מצווים אנו שלא להכשיל אדם בדבר האסור לו, כמו שנאמר, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. וכל הדברים שנזכרו במשנה, אכן יש בהם משום לפני עיוור, שהרי הגוי קונה אותם לצורך עבודה זרה, ומוזר הוא על כך. כאן מבואר במסכת סנהדרין דף נ"ו עמוד א'. אבל על לפני דלפני, לא מפקדינן. אין אנו מצווים שלא לגרום לאדם שיכשיל אדם אחר בעבירה. וכאן, אותו אדם שאנו מוכרים לו, אין אנו גורמים לו לעבור איסור, שכן אינו קונה לצורך עבודה זרה, אלא אנחנו גורמים לו שהוא יגרום לאחרים לעבור איסור, בכך שימכור לאחרים והם יקטירו לעבודה זרה, ועל זה אין אנו מוזרים. שואל הריטב"א, הרי לכמן בדף סמכי עמוד ב' למדנו, שאסור למכור לגוי בגד שעבד בו כליים, כגון בגד צמר שערוג בו חוט של פשטן והחוט הזה אינו ניכר, וזה אסור מחשש שמא ימכרנו הגוי לישראל. ובמסכת פסחים בדף מ' עמוד ב', יש מעשה של ספינה שהייתה טעונה חיטים וטבעה בנהר סמוך לפסח, אסרו למוכרה לגוי מחשש שימכרנה לישראל ויכשילנו, והרי זה רק לפני דלפני. תרץ הריטב"א שבמקום שהחשש שתבוא התקלה לישראל, אכן יש איסור מדרבנן לגרום לכך בכל אופן שהוא. והסמיכו על הפסוק העוסק בענייני מאכלות אסורים לא תאכלום, ודרשו זאת לא תאכילום. אבל האיסור של לפני עיוור שהוא מן התורה נאמר רק כשנגרמת התקלה לאותו אדם שמכשילים, שהוא יעבור על האיסור. אומרת הגמרא, שנינו במשנה ותרנגול לבן, גם כן אסור למכור לגויים במשך כל השנה. מביאה הגמרא דעה שיש אופן שמותר למכור לגוי תרנגול לבן. אמר רבי יונה, אמר רבי זיירא, אמר רב זביד. רבי יונה אמר בשם רבי זיירא שאמר בשם רב זביד, ואיקא דמתני, ויש שמי ששנה את השמוע דלעלן כך. אמר רבי יונה, אמר רבי זיירא, כלומר שרב זיירא עצמו אמר את השמוע ולא בשמו של רב זביד. ומהי השמוע? תרנגול למי? כאשר הגוי המחזר אחר קניית תרנגול אינו מפרט איזה תרנגול הוא רוצה, אלא מכריז סתם. למי יש למכור תרנגול? מותר למכור לו תרנגול לבן. שמאחר ולא הזכיר תרנגול לבן, מן הסתם אינו מבקש לקנות לשם עבודה זרה. אבל כאשר הגוי מכריז תרנגול לבן למי? אסור למכור לו תרנגול לבן, כיוון שניכר בכך שרצונו לקנות לצורך עבודה זרה. מקשה הגמרא, תנן שנינו במשנתנו, רבי יהודה אומר, מוכר הוא לו תרנגול לבן בין התרנגולים. רשאי הישראל למכור לגוי תרנגול לבן, כאשר קונה ממנו הגוי גם תרנגולים אחרים. מבררת הגמרא היחידמי, באיזה אופן מדובר? כיצד הוא נוסח הכרזתו של הגוי? הילי, מה אם נאמר דקה אמר שהגוי מכריז ואומר תרנגול לבן למי? תרנגול לבן למי? ועל כך אמר רבי יהודה שאומר לו, הישראל לא ימכור לך לבן אלא עם תרנגולים אחרים. זה לא ייתכן, שכן באופן זה שהזכיר בדבריו שרוצה תרנגול לבן, בוודאי גם רבי יהודה מודה, שאפילו בין שאר התרנגולים נמי לו, גם אסור לו למכור אותו, שהרגילה הגוי ידעתו שקונה לצורך עבודה זרה, ונוח לו לקנות אפילו תרנגולים אחרים, ובלבד שיהיה לו גם לבן. אלא לה ולוודאי שמדובר, דקאמר שהגוי מכריז תרנגול למי, תרנגול למי, ואינו מפרש בהכרזתו איזה תרנגול. ואפילו אחי, ואפילו במקרה הזה, לרבי יהודה בין התרנגולים אין, דווקא בין התרנגולים מותר לו למכור גם תרנגול לבן, דהיינו שהגוי קונה ממנו הרבה תרנגולים, אבל בפני עצמו, תרנגול יחידי לבן, לא, אסור למכור לו. ולתנקמה שחולק על רבי יהודה, אפילו בין התרנגולים, נעמי לו. גם כן אסור לו למכור תרנגול לבן, וקשה על רבי זירא שאמר שכאשר הכריז בסתם תרנגול למי, מותר למכור לו תרנגול לבן. תרץ את הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, ככה במאי עסקינן. משנתנו שאסרה למכור תרנגול לבן בפני עצמו, לדעת רבי יהודה, ולחכמים, גם לא בין שאר התרנגולים, עוסקת כגון דאמר זה וזה. שאמר הגוי שרצונו לקנות תרנגול לבן שחור ואדום. אז רבי יהודה סובר שאסור למכור לו תרנגול לבן בפני עצמו, כיוון שמתחילה הזכיר לבן, וגם עכשיו קונה את הלבן בלבד. אז אנחנו אומרים שאף מתחילה הייתה דעתו לקנות רק לבן, מה שהוא הזכיר גם שחור ואדום, זה היה כדי להטעות את המוכר, שכן יודע הגוי, שאם יבקש רק לבן, יבין הישראל שדעתו לעבודה זרה, ולא ירצה למכור לו את הלבן. אבל אם קונה גם אדום ושחור ביחד עם הלבן, יש בכך הוכחה שאין דעתו בקניית הלבן לצורך עבודה זרה. כשם ששאר הצבעים והמינים אינם לעבודה זרה, אילו חכמים סוברים, שכיוון שמתחילה הזכיר לבן, יש לחשוש שגם עכשיו שקונה הוא בין שאר התרנגולים, התכוונו להקריבו לעבודה זרה. אבל כל זה הוא רק אם הזכיר לבן בתחילה, אבל אם מתחילה היה מכריז שרצונו לקנות סתם תרנגול בלא לפרש, איזה? הכל מודים שמותר למכור לו תרנגול לבן, וכדברי רבי זירא. כך מפרש רשי, אילו שאר הראשונים מפרשים, שזה וזה הכוונה שהגוי ראה את הישראל שמוכר תרנגולים, והיו בידו לבנים ושחורים, והראה בידו הגוי על שני התרנגולים שחור ולבן, ואמר זה וזה אני רוצה. באופן זה סובר רבי יהודה שמותר למכור לו, כיוון שישנם כמה סברות לתלות, שאין דעתו לעבודה זרה. א', הוא בחר בלבן בגלל מראהו, או משום שנראה לו יותר שמן וטוב לאכילה. ב', שמעצמו לא חיפש אחר תרנגול לבן, אלא רק אחר שראהו ביד הישראל בחר לקנותו. ג', לא קנה אותו בפני עצמו, אלא ביחד עם שחור. ולכן, אין דעתו לקחת את זה לעבודה זרה. כך סובר רבי יהודה. וחכמים סוברים שגם במקרה זה יש לחשוש שדעתו לעבודה זרה, מאחר שהייתה ברירה בידו לבחור בשני השחורים, והוא בחר בלבן כאחד מהם. ולכן ייתכן שמה שקנה איתו את השחור, זה משום שנתכוון להרים עלי ישראל. נמצא שלדעת הראשונים מתיר רבי יהודה רק באופן הזה, אבל אם לכתחיל היה מחזר אחר לבן, גם אם הזכיר שחור, זה אסור. מביאה הגמרא ברייתא שמוכיחה כפירושו של רב נחמן בר יצחק. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא שפרשה את מחלוקת רבי יהודה וחכמים כמו שפירש רב נחמן בר יצחק. אמר בברייתא, אמר רבי יהודה, רבי יהודה מפרש את שיטתו במשנה, אי מתי אסור למכור לו תרנגול לבן ודווקא בזמן שאמר מכור לי תרנגול זה לבן, אבל אם אמר זה וזה מותר למכור לו את שניהם ביחד. משמע שרבי יהודה מדבר כשאמר זה וזה, ולפיכך לא יתיר למכור את הלבן בפני עצמו. אבל אם אמר תרנגול סתם, רשאי למכור את הלבן גם בפני עצמו. ומדברי רבי יהודה יש לשמוע גם את דעתם של חכמים שלא נחלקו עליו אלא כשהזכיר לבן. אבל אם לא הזכיר לבן אלא אמר תרנגול סתם, גם הם מודים שאפשר למכור לו תרנגול לבן. ורבי יהודה מוסיף לבאר עוד פרט בעניין מכירת תרנגול לבן. ואפילו אמר תרנגול זה לבן, אם היה זה עובד כוכבים שעשה משתה לבנו או שהיה לו חולה בתוך ביתו, מותר למכור לו. שכן צריך לתרנגול הזה כדי לנאות בו את המשתה או לצורך ריפוי החולה, ואין צריך לחשוש שישתמש בו לעבודה זרה. עכשיו מקשה הגמרא סתירה מברייתא אחרת על הברייתא הזו. שואלת הגמרא והתניא, או הגיליון השס גורס פה והתנן, הרי שנינו במשנה, עובד כוכבים שעשה משתה לבנו, אינו אסור לשאת ולתת עמו, אלא אותו היום של המשתה, שביום זה הוא רגיל להקריב לעבודה זרה כדי להודות לה, על שהגיע לידי נישואי בנו, ויש חשש שיודע גם על מה שקנה או מחר. אבל לא אסרו, אלא אותו היום ולא את הימים שלפניו ושלאחריו. וכן לא אסרו לשאת ולתת אלא עם אותו האיש בלבד שעושה את המשתה, ולא עם האנשים המשמשים אותו ומשועבדים לו. כפי שלמדנו לאל בדף ח' עמוד א'. מדייק את הגמרא, אותו היום ואותו האיש, מיה אסור. באותו היום ועם אותו האיש, מכל מקום אסור לשאת ולתת עמו, ובוודאי שאסור למכור לו תרנגול לבן, מחשש שיקריבו לעבודה זרה. אם כן נמצאת הברייתא הזו סותרת את הברייתא לאל, שהתירה למכור לגוי לצורך משתה בנו. מתרץ את הגמרא, אמר רב יצחק ברב משרשיה, בתיווזיג, מה ששנינו בברית הלל שמותר למכור לו תרנגול לבן לצורך משתה בנו, אין מדובר במשתה של הנישואין, אלא בסעודת מרעים שעושים הנערים זה עם זה, שאינה חשובה כל כך, שיקריבו בגללה לעבודה זרה. והרעבד מפרש שזוהי שושבינות שעושים אחר הנישואין. חוזרת הגמרא לדון בדברי רבי זיירא ודן על היסטורי דבריו ממשנתנו. תנן שנינו במשנתנו, ושאר כל הדברים, סתמן מותר ופירושן אסור. מבררת הגמרא מהי סתמן ומהי פירושן, מה הכוונה סתמן ומה הכוונה פירושן. הילי, מה אם נאמר סתם מה הכוונה דקאמר הגוי? חיטי חברת, בא הגוי ליהודי ואומר רצוני לקנות חיטים לבנות סתם, בלי להזכיר שקונה לצורך עבודה זרה, ואז משמיע לנו התנא במשנה, שאין לחשוש שישתמש בהם לעבודה זרה, משום שאין הדרך להקריב חיטים לעבודה זרה. ופירושן הכוונה דקאמר שהגוי אומר בפירוש שקונה על מנת להשתמש לעבודת כוכבים. אם כך תסביר את המשנה, יהיה קשה שאם כן, לא סתמן צריך אלה מימר דמסבינינן, ולא פירושן צריך אלה מימר דלא מסבינינן. התנא לא היה צריך להשמיענו שבסתם מותר למכור, שהרי יש לדייק זאת מהרישה, ששנינו בה שאסור למכור תרנגול לבן. משמע דווקא תרנגול לבן אסור, אבל חיטים לבנות מותר. וגם לא היה תנא צריך להשמיענו שכשהגוי פירש, שכוונתו לעבודה זרה, שאסור למכור לו. שבאופן זה פשוט הוא שאסור. אלא בהכרח צריך לפרש את המשנה, סתמן הכוונה שכאמר הגוי, חיטי רצוני לקנות חיטים סתם, ואז משמיעה לנו המשנה שמותר למכור לו חיטים לבנות, ופירושן הכוונה דקאמר שהגוי אומר, חיוורת, רצוני לקנות חיטים לבנות, ומאחר שפרש בדבריו לבנות, חוששים שדעתו לקחת את זה לעבודה זרה. ועל זה נאמר במשנה, שכך הדין רק לגבי שאר הדברים, שאם מזכיר הדבר בסתם מותר, ואם מפרש שרוצה לבן, אסור. מכלל, מתוך הדבר הזה משמע, דתרנגול, שלגבי תרנגול אפילו סתמן, אפילו שהגוי אמר רצוני בתרנגול סתם, נמי לא, גם כן אסור למכור לו תרנגול לבן, שאם לא כן, במה שונה תרנגול משאר דברים? אם כן קשה על רבי זיירא שאמר, שאם אמר הגוי תרנגול למי, בסתם מבלי לפרש שרוצה לבן, אמר רבי זיירא שמותר למכור לו תרנגול לבן. מתרץ את הגמרא אמרי, הישיבו בני הישיבה, לעולם באמת המשנה באומרה, שבשאר הדברים סתמן מותר, הכוונה דקאמר, הכריז הגוי רצוני לקנות חיטי חיוורת. חיטים לבנים. ובאופן זה, באמת דווקא בשאר דברים מותר, ובתרנגול אסור. ופירושן, שהמשנה אמרה שהגוי פירש, הכוונה דקאמר, הגוי בפירוש שבדעתו להשתמש בהם, לעבודת כוכבים. מה שהקשתה הגמרה על הפירוש הזה, שאם כך לא הייתה המשנה צריכה לפרש את הדינים הללו, לא את הדין שסתמן מותר, ולא את הדין שפירושן אסור, זו לא קושייה. שכן, ופירושן יצטרך אלי. התנא כן היה צריך להשמיע לי מה הדין, בגוי שפירש במפורש שהוא רוצה חיטים לבנים, שהדין שזה אסור למכור לו. למה היו צריכים להשמיע את הדין הזה במפורש? סל כדאי תחמיני העולה בדעתך לומר שגם באופן זה מותר, וזאת למה? מפני שיש לתלות דעי גברה, אותו גוי לאו לעבודת כוכבים כבאי. הוא לא צריך את החיטים לעבודה זרה, שהרי אין דרך להקריב לחיטים. אלא שאותו הגוי מי וקודי אבי קשורו ודבוקו בעבודת כוכבים. ומתוך שהוא כל כך עדוק בעבודת כוכבים, אז כל שקונים ממנו איזה דבר לצורך עבודה זרה, מוכרו את הדבר בזול מתוך חיבתו לה. וסבר, וסבור אותו הגוי בדעתו, כי היחידה הוא גברא אבי קבי, כשם שהוא דבוק בעבודה זרה, ובכוונה של הלשון של הגמרא, שהוא מדבר על עצמו בגוף שלישי, זאת אומרת שהגוי בעצם אומר, כשם שאני הגוי דבוק כך, גם אחרים דבוקים, כולי אלמנה מיביקו, כך כל העולם דבוקים בה, ולכן הוא חושב בליבו, אי מאחי, אומר להם שאני צריך תחיתים לצורך עבודה זרה, כי איך הדלי יתפו לי, כדי שימכרו לי אותם בזול, אבל באמת אין דעתו לעבודה זרה. ואולי נתיר, כמה שמלן משמיענו הטענה, שאם הגוי אומר בפירוש שצריך אותם לעבודה זרה, יש לחשוש לדבריו אפילו שאין הדרך לעבוד את העבודה הזרה בכך. שווה הגמרא לדון בעניין מכירת תרנגול לבן. באי רבשי, הסתפק רבשי. גוי שמכריז תרנגול לבן כתוע רגל למי? מהו שיהיה מותר למכור לו תרנגול לבן שלם? מה עם צדדי הספק? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים מדי כאמר ממה שביקש הגוי תרנגול כתוע, הרי זו ראיה דלב לעבודת כוכבים כבאי? שהוא אינו צריך לתרנגול לעבודה זרה, שהרי אין מקריבים בעלמום לעבודה זרה. ולכן יהיה מותר למכור לו גם תרנגול לבן שלם, או דילמה, או אפשר, שבאמת דעתו לעבודה זרה, מה שאמר שרצונו בקטוע, הערו מכמה ערים. זה היה רק כדי להערים ולהטות את המוכרים שיסברו שקונה אותו כדי לאוכלו. והוא יודע שתרנגול קטוע אינו דבר מצוי, ואם כן הוא יקבל תרנגול לבן שלם. ואז הוא ילך ויעבוד עם זה עבודה זרה, ולכן אסור למכור לו, במקרה שהוא מבקש תרנגול לבן קטוע רגל. אומרת הגמרא, אם תמצא לומר, אם תרצה לומר שבמקרה זה שמבקש הגוי בלשון תרנגול לבן קטוע, למי אסור למכור לו תרנגול לבן שלם? וזאת משום דהי שהגוי הזה יערום יהודקה מהארים, שהגוי הזה אומר זאת כדי להערים ולהטות את המוכרים, אז יש לך להסתפק באופן אחר. כשהגוי מכריז תרנגול לבן למי? תרנגול לבן למי? ויהבו לשחור ושקל, כשמביאים לו למחירה תרנגול שחור בפני עצמו הוא קונה אותו. וכן, ויהבו לאדום ושקל, כשמוכרים לו תרנגול אדום הוא קונה אותו. מהו? מה הדין? האם מותר לו למכור עכשיו תרנגול לבן? או לא? ומה עם צדדי הספק? מי אמרינן? האם אנחנו אומרים כיוון דיהבו שחור ושקל? כיוון שמכרו לו תרנגול שחור והוא קנה אדום ושקל. מכרו לו תרנגול אדום בפני עצמו והוא קנה אותו. הרי זו ראיה דלאו לעבודת כוכבים כבאי, שהוא לא צריך זאת לעבודת כוכבים, או דילמה, או שאפשר לומר שגם באופן כזה יש לחשוש להערו מכמה ערים, שכוונתו להערים ומוכנו לקנות שחור ואדום אף כשאינו צריך להם, כדי שלא יחשדו בו המוכרים, ובלבד שלבסוף ימכרו לו גם תרנגול לבן. מסיקה הגמרא ואומרת תיקו, תעמוד השאלה הזו במקומה כי היא לא נפשטה, ותיקו זה ראשי תיבות של תשבי, הלא הוא אליהו הנביא, כשיבוא לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ קושיות ואיבאיות. אז יתרץ גם את כל הקושיות והאיבאיות שלא נפשטו בגמרא. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דף י' ג' במסכת עבודה זרה עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע במשנתנו אין איסור משום יום אדם? שאלה שנייה, מדוע יתיר כאן ריש לקיש להנות את העבודה זרה? תשובה בתוספות. שאלה שלישית, לצורך איזה מצוות מותר לצאת לחוץ לארץ? שאלה רביעית, מהו עיקור באמה בקודשים? שאלה חמישית, מה הסברה לומר שלא כנסו את הקונה עבד גוי מן האקום? והשאלה האחרונה על דף י' ג', מתי מותר לקנות ביריד של אקום? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון י"ב בשבט תשע"ח, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף י' ג' במסכת עבודה זרה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר, יום שני י' ג' בשבט תשע"ח, ונלמד את דף י' ד' במסכת עבודה זרה. אני קורא מנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.